אני רוצה ברשותכם ללמוד ענייני תשובה דווקא מאותו אדם שאולי ממנו מאוד קשה ללמוד תשובה, מפני שיותר קל ללמוד ממנו איך לא עושים תשובה. הוא הדרך השלילה שלנו, לכאורה. אני מדבר על אלישע בן אבויה. רקע מהיר, אלישע בן אבויה, מי שלימים יקרא אחר, היה רבו של רבי מאיר, התנה שסתם משנה רבי מאיר, התנה שכמעט כל תורה שבעל פה עוברת דרכו. אלישע בן אבויה חי בדורו של רבי עקיבא, והיה בדרגת חבר, תלמיד חבר של רבי עקיבא, והיה אחד מאותם ארבעה שנכנסו לפרדס, ואחד מהם, אלישע בן אבויה, אחר, קיצץ בנטיות. לאורך כל הדרך, רבי מאיר, תלמידו של אלישע בן אבויה, לא מרים ידיים ולא נשבר, ומתחנן לפני רבי מאיר, לפני אלישע בן אבויה, שיחזור בו, שיחזור חזרה ויעשה תשובה. ולאורך כל הדרך, אלישע בן אבויה אומר לו, אי אפשר, אני לא יכול. ואני חושב שכשנעמיק טוב בהבנה למה אלישע בן אבויה לא יכול, נוכל אולי ללמוד מה עוצר אותנו מתשובה בחיים הפשוטים שלנו, מה גורם לנו להיות לא יכולים, וממילא איזה מעצורים צריך לפתוח בנפש ובחיים כדי שנתחיל להיות יכולים, כדי שבעצם התמונה תתהפך ועולם התשובה יהיה עולם שנמצא ממש לפתחנו. אני אצא לדרך בעזרת השם, מקווה שהדברים יהיו לרצון. אני פותח במשנה בפרקי אבות שחכמים בחרו לקחת מתוך עולמו התורני של אלישע בן אבויה. שום דבר לא נשאר לנו ממנו, כל השס ריק מאמרות של אלישע בן אבויה. הרבה דברים שרבי מאיר אומר ודאי למד בשמו, אבל שום דבר לא נאמר בשמו המפורש של אלישע בן אבויה שיצא לתרבות רעה, חוץ ממשנה בפרקי אבות ושתיים באבות דרבי נתן. אנחנו נלמד את זאת מפרקי אבות כי היא מטמיעה מאוד. כתוב כך, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר, היה אפשר לצפות שיהיה כתוב כאן על נייר ישן, כי ההפך מחדש זה ישן, אבל כתוב, דומה לדיו כתובה על נייר מחוק. ומאוד מאוד מוזר שאלישע בן אבויה אומר את המשפט הזה, מפני שבדיוק בדור הזה אנחנו רואים את ההפך הגמור. אלישע בן אבויה התחיל ללמוד תורה מאז שהוא הכיר את עצמו. מגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 8 ימים, אבא שלו אבויה, כך מספרת הגמרא בירושלמי, דף ט' עמוד ב' בחגיגה, אבא שלו אבויה מזמין לברית המילה שלו את כל גדולי ירושלים, כלומר עשירי ירושלים, וגם את רבי אליעזר ורבי יהושע גדולי הדור. עודיהם, כלומר הגדולים, מרקדים ומטפחים ועוסקים בשלהם, אמר רבי אלעזר לרבי יהושע, הם עוסקים בשלהם, נעסוק אנחנו בשלנו, והתחילו יושבים ועוסקים בתורה, והיו הדברים שמחים כיום נתינתם מסיני, והתחילה האש מקיפה אותם. כלומר, יושבים ולומדים, ואש, מעגל של אש מקיף את רבי אלעזר ורבי יהושע. קם אבויה ואמר, לשרוף את ביתי באתם עליי. מה קורה פה? אמרו לו חלילה, אלא שאנחנו היינו עסוקים בתורה. והיו הדברים שמחים כי יום נתינתה מסיני, ונתינתה של תורה הייתה באש. ובא האש, זה פשוט פועל יוצא של לימוד התורה. אמר אבויה, אם כך היא כוחה של תורה, אם מתקיים לי בני זה, לתורה אני מפרישו. כלומר, אלישע בן אבויה כוון לתוך עולם של תורה בגיל מאוד קטן, כבר בברית המילה שלו הוא יוצא לדרך, ומאז הוא לומד תורה, כל הזמן לומד תורה. ומצד שני, באותו דור ממש כבר ראינו, חי רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה לומד ילד. רבי עקיבא, אז עניין של מבט, לפני 10 שנים אמרתי, רבי עקיבא היה לומד זקן. עכשיו אני רואה את גיל 40, דבר אליי ככה באופק הקרוב, יש כאלה שרואים אותו כבר אחרי, אז גיל 40 זה בטח לא זקן, גיל 40 זה ממש לא ילד, ממש ממש לא ילד. ורבי עקיבא מגיע לגיל 40, כשיש לו כבר תפיסת עולם מגובשת, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, הוא כבר יודע מי הטובים ומי הרעים, הוא כבר בא עם מטען. ורבי עקיבא מצליח להגיד עליו לחזור בתשובה, זה קטן, כן, מהפכת עולם של האדם שבגיל 40, בזכות רחל ובזכות עצמו ובזכות ריבונו של עולם, יוצא לדרך חדשה, 24 שנים, 24 אלף תלמידים, בונה את כל התורה שבעל פה, זה רבי עקיבא. אז להגיד שהלומד זקן דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, זה לא עומד במבחן רבי עקיבא. ולהגיד שהלומד ילד דומה לדיו כתובה על נייר חדש, זה לא עומד במבחן אלישע בן אבויה. ולכן השאלה הגדולה, מה נאמר כאן באמת? אני רוצה לפתוח שני כיוונים, אחד בוודאי, השני לפי הזמן שיהיה לנו, נראה לאן יוליך הזמן. רבים מהמפרשים אומרים, זה בכלל לא הגיל. זה לא הגיל. הלומד ילד, זה לא הלומד בגיל 3, או הלומד בגיל 6. הלומד ילד, זה אדם שניגש אל כל העולם, אל ריבונו של עולם, אל התורה, בנפש שמאפיינת בדרך כלל ילדים. והלומד זקן, זה לא אדם בן 80 דווקא. הלומד זקן, זה אדם שניגש אל העולם, אל לימוד התורה, אל החיים, במבט שעל פי רוב מאפיין יותר אנשים מבוגרים. כלומר, אלישע בן אבויה אומר, אני הייתי ילד, הייתי מאוד מאוד זקן במבט שלי, ורבי עקיבא היה זקן בגיל, הוא היה מאוד ילד, הוא היה לגמרי ילד. והוא אומר לנו בעצם, שכדי להיות מסוגלים לעשות תשובה, ללמוד תורה כראוי, לפתוח אמונה כראוי, בשביל זה צריך לנסות במסע השנים, ברבות השנים, להמשיך ולקחת איזה נקודת אמת, אולי כמה נקודות אמת, שאפיינו אותנו כשהיינו ילדים. מכאן אני רוצה באמת לנסות לברר על מה מדובר. מה הם תכונות הילד שאלישע בן אבויה אומר, אם תיקח, אתה תהיה כמו דיו כתובה על נייר חדש? מה הם התכונות של הזקן שאלישע בן אבויה אומר, גם ילד בן 3, אם הוא יהיה כזה, הוא חסר סיכוי, אני הייתי כזה, אומר אלישע בן אבויה. מה הם התכונות הללו? אז בואו נראה, כל אחד יכול לעשות את הדברים בראש, אני רק עוזר. אי אפשר פשוט שכולם ידברו ביחד. אז אני מכאן, את המחשבות של כולם. אז הדבר הראשון, אולי אספר את הרקע של הדברים. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מאדם אחד מהמושב קדימה, שהבן שלו, בן 8 כמדומני, נהרג בתאונת דרכים. הוא התקשר והוא שאל, הוא אמר שרוצים להוציא ליום השנה לפטירתו, רוצים להוציא ספר של מידות, ספר כבר יצא בינתיים, ספר שפתיים ישק, ספר על מידות הנפש, שאל אם אני מוכן לכתוב מאמר בספר. כמובן שזה מסוג הדברים שאתה אפילו לא חושב לסרב, ברור. שאלתי אותו, על איזה מידה אתה רוצה שאני אכתוב? הוא אמר, הוא היה ילד, תכתוב על מידות של ילדים. אמרתי, בסדר, אבל בלב אמרתי, אין לי מושג, לא מבין בזה כלום. מידות של ילדים, לא יודע. טוב, עד כאן אולי החלק הכבד של העניין, מכאן החלק היותר פשוט וקל. אמרתי, טוב, צריך להיות רציניים, צריך לכתוב מאמר, המידות של ילדים. נקים מכון מחקר שיעסוק במידות של ילדים. האמצעים העומדים לרשותי היו דלים מאוד. והקמתי את המכון מחקר בלי כסף ובלי אנשים ו... ככה זה באמת היה נראה. אני הייתי המכון מחקר, והמכון עבד שעה אחת, פעם אחת, וזה הספיק. אני אספר לכם פשוט איך המחקר הזה נערך. הוא הקיף משהו כמו 5 נשאלים, מדגם מייצג אבל, ובחרתי לעשות את המחקר בדרך אל הגן. במקום שבו נפגשים ילדים ומבוגרים, ברגע מאוד דרמטי של היממה, הבוקר, ההתחלה, ושם אתה יכול לגלות מצוין מה זה ילד ומה זה מבוגר. שם אתה רואה כמעט את כל ההבדלים. קודם אני רק אתאר בשפת המחקר מה ראינו שם. אז המחקר גילה את התופעה הבאה, תופעה הפיזיולוגית הנפשית הבאה, שכל הנחקרים שהשתתפו, אני פשוט אחרי שלקחתי הילדים שלי לגן, תפסתי עמדת תצפית והסתכלתי, וראיתי את הדבר הבא. כל הנחקרים, המבוגרים, שהלכו עם הילד לגן, מצג היד שלהם היה מצג אחורי, כלומר, היד הייתה מונמכת למטה ומושטת 1.5 מטר אחורה, והיד של הילד הייתה מוגבלת למעלה, נסחבת 0.5 מטר קדימה ולמעלה, ובעברית פשוטה, המבוגר גרר את הילד לגן. וככל שהמחקר גם גילה קצת הבדלים בין גברים לנשים, ככל שהמבוגרים היו יותר מסוג גבר, הגרירה הייתה יותר אגרסיבית. ככל שהנחקרות היו מסוג אישה, היה טיפה יותר מעודן, אבל העיקרון נשאר. העיקרון היה שלעולם המבוגר הקדים את הילד בצעד וחצי, והמבוגר, הילד נשרח אחריו, ובאמת היה צריך לשבת על משמעות המחקר. אז באמת ישבנו, אני בעצמי, וגילינו את הדבר הבא. ובעצם, לאן הולך המבוגר? המבוגר הולך לעבודה. בדרך לעבודה צפוי פקק ארוך, הרבה עצבים ומתח, עד שהוא מגיע לשעון הזה של להחתים את כרטיס העבודה שלו, יהיה טור של מכוניות, ישראלים עצבנים עם פקקים וצופרים, והוא הולך לסבול בדרך, והפקק שם מתחיל כאן. כאן ממש בדרך אל הגן יש ילד, שהוא המכונית הראשונה שתקועה בדרך, והוא לא כל כך קל רגליים ולא מהיר ולא הולך בהתלהבות, ואין מה לעשות, צריך להתחיל לנוע, כי העבודה מחכה. המבוגר נע קדימה. הילד לעומת זאת, לאן הוא הולך? אז זהו, המחקר גילה שזאת טעות נפוצה. אנשים חושבים שמבוגר הולך, מבוגרי חושבים שילדים הולכים לגן. ילד לא הולך לגן. ילד הולך לטיול. יש פה טיול. הוא אולי בדרך אל הגן, אבל הוא לא הולך אל הגן. הוא כאן. וכאן, בדרך אל הגן, יש הרבה דברים מאוד מעניינים, ילדים. בדרך אל הגן הוא רואה שלולית. שלולית שלא הייתה כאן אתמול, שלולית חדשה, חמודה, רטובה. ילד רואה שלולית. לא ייכנס. יש לו מגפיים חדשות. לא ייכנס. אין לו מגפיים חדשות. לא ייכנס. בכל מקרה ייכנס. הילד ייכנס. כי הוא לא יכול לאכזב אותה בכל זאת שלולית, מלאת בוץ, החיים לא מחייכים אליה. הוא יתייחס אליה. הוא ממשיך והולך, רואה איזה גמל שלמה, לא ישאל אותו מה שלמה. ישאל, חייב לשאול. הוא ממשיך בדרך, רואה נחליאלי. אתמול למדו בגן, נחליאלי מבשר על הסתיו. הוא מנסה להסתכל על נחליאלי ולהקשיב לבשורה. להקשיב לבשורת הסתיו של הנחליאלי, רואה את הסינר הלבן של הנחליאלי, מתפעל, שושנה פורחת, בעונות אחרות, אולי איזה גפן ככה שהוא רואה, את הכל הוא רואה, הכל חדש, הכל מדבר אליו, להכל הוא שם לב. לכן הוא נשרח, כי הוא כאן, ברגע זה ממש רואה עולם. והמבוגר לעומת זאת, המבוגר, הוא ראה כבר 1,000 נחליאלים. הם בישרו לו על כל כך הרבה סתיווים. די, מיצינו, הבנתי אותך, נחליאלים. ממילא אני הולך לעבודה, מזגן סגור. דום שקיץ, חורף, סתיו אביב, זה לא, תבשר מה שאתה רוצה. אצלי הטמפרטורה תשאר אותו דבר. גמל שלמה. אם היה תימני, היה מגייר את הגמל שלמה לחגיו, היה אוכל אותו במרק, אבל זה לא מדבר אליו. לא מדבר אליו גמל שלמה. שלולית זה דבר מלכלך. ובקיצור, הוא נגדיר את הנקודה. העולם של הילד הוא עולם מלא התחדשות. הילד פיזית כל היום מתחדש, נפשית כל היום מתחדש, הוא כל היום לומד את העולם, הוא כל היום פתוח לקלוט כל רגע ורגע את ההתחדשות הזאת. המבוגר נעול, סגור. המבוגר כבר הוא כבר למד פעם כשהיה ילד, נגמר, די, עכשיו הוא מלמד, או עובד, או נגמר. זהו, הוא כבר שם. והאמת היא שבעולם של תורה ובעולם של אמונה, במיוחד בעולם של חודש אלול וחודש תשרי, בעולם של שכולו, הדבר שאנחנו הכי מצפים לו, זה התחדשות. כלומר, אפשר להגיד כך, האויב הכי גדול של מידת האמונה, של מידת ההתחדשות, של היכולת לעשות תשובה, זו התחושה המבוגרת שאומרת, מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. אני מכיר כבר את הכל. וההבנה הכי טובה בעולם של אמונה, זה ההבנה שאנחנו יודעים להגיד את הפסוקים, אבל הילד יודע להיות שם. הפסוקים שאומרים, חדשים לבקרים רבה אמונתך, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כל יום יהיו בעיניך כחדשים, התחדשות. יש ספר שנקרא אגם, אומנות ויהדות. מכירים? מישהו מכיר? אגם זה הפסל הזה, אגם. כן, ההוא שעשה שם בכיכר דיזינגוף ועוד כמה דברים, כל מיני דברים, שזה עניין של טעם. וזה אגם. הוא כתב ספר על אומנות ויהדות. ובפתיח של הספר הוא כותב שפיסול בעולם יהודי זה מאוד בעייתי, כי הרי לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר שנה השם אלוקיך וכו'. הוא כותב שם דבר אמיתי. הוא כותב שם בפתיח לספר, מה ריבונו של עולם שונא? אומר ריבונו של עולם, אל תהפוך אותי לפסל, לסטטי, לדבר תקוע, לדבר שאין לו שום תנועה, שום התחדשות ושום שינוי. כי ברגע שהפכת אותי לפסל, הפכת את העולם לפסל, הפכת אותך לפסל. אז באמת אין שום תקווה לשנות שום דבר. ריבונו של עולם, כי אל חי בקרבכם, הוא לא פסל, הוא תנועה מתמדת, חיה, מניעה חיים, תנועה של מה שהיה אתמול לא מחייבת היום. אחד הדברים שהכי קשים לנו אולי זה רק קשה לי, אני אתאר את הסיטואציה. אם יש מזדהים בקרב השומעים, פשוט תצחקו במקומות הנכונים, ואז אני יודע שאנחנו מבינים אחד את השני. ביום כיפור, אתה עומד בחרדת קודש, מול ריבונו של עולם, כשאתה זוכה לעמוד ככה, מתכונן ומחליט שבאמת, ואז אתה עומד, אפשר לבחור את זה על כל הלכת, אני אקח את הלכת שמלווה אותי לאורך שנים, פשוט כל פעם שאמרתי את זה, כשבאתי להגיד את זה, חטפתי איזה מרפא קטן מאבא, שיושב פה, שאמר לי, המרפק אמר לי, ועכשיו תתכוון, בבקשה, אז אני מדבר על חטא שחטאנו לפניך, בזלזול הורים ומורים. אז בעמידה הזאת, נניח שאתה זוכה לעמוד באופן הבא, על חטא שחטאנו לפניך, בזלזול הורים ומורים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, הפעם זה זה. מעכשיו אני לא מזלזל, ואני מקבל את הדברים ברוח טובה ומקשיבה ובענבה, ונותן לאבא, לאמא, נוכחות בחיי, אני מכבד ומתייחס וכו' וכו'. מעכשיו, אני יודע שלא הייתי בשרד עכשיו, אני יודע שנפלתי ופישלתי, אני יודע, מעכשיו. ואז, את זה אני שואל אם אתם מכירים, כי אני מכיר, ואז קופץ לך איזה ענן קומיקס כזה, באמצע תפילת יום כיפור, קופץ לך ענן קומיקס, מתוכו ניבטת איזה דמות, אני לא רוצה לחשוף אותה כדי לא להסתכסך איתה, אני רק ארמוז שהיא מסתכל לך במבט סתני, מסתכלת עליך, ואומרת לך, מה אמרת? ואני אמרתי שמעכשיו נגמר זלזול הורים ומורים, ואני יוצא לדרך... מעניין, כי זה נשמע לי נורא מוכר, נורא מוכר, ואז הדמות מהקומיקס חושבת ואומרת, שנה שעברה, כאן. אותו מקום, אותו בית כנסת, אותו אגרוף נחוש, אותו חזה. הקטע במלוא הרצינות ואמרת, על חטא שחטאנו לפניך וזלזול הורים ומורים, מעכשיו. ואתה לא נשבר מיד, ואתה אומר לדמות הזאת, תרגי, שנה שעברה היה מה שהיה, נפלתי מה שנפלתי, השנה זה רציני. והיא שוב מחייכת אליך ואומרת לך, גם את המשפט הזה אני מכירה משנה שעברה. גם שנה שעברה אמרת, עכשיו זה רציני, אני מכירה. ובעצם התחושות הללו הן התחושות ששוברות לנו את אלול, שוברות לנו את תשרי, שוברות לנו את כל העולם הזה של היכולת לשנות ולהתחדש. היכולת לחשוב שבאמת מתחילים, שאני לא מחויב כלום לצרות של האתמול ולכישלונות של האתמול, היכולת הזאת בונה עולם. המשפט שלפעמים מבוגרים אומרים לילדים, מה אתה מנסה לשנות את אבא? אתה רוצה לשנות את אמא? תחנך את ההורים שלך? מבוגרים לא משתנים. מבוגרים לא משתנים זה משפט מאוד מאוד עצוב. אני חושב שהחודשים האלה של הימים הנוראים באים להגיד לנו כמבוגרים, כי אני רואה שרובנו פה מבוגרים, באים להגיד לנו מבוגרים משתנים אם הם רוצים. לקחת נפש של ילד שמתחדשת, שמוכנה להמשיך הלאה כאילו לא היה אתמול, להתחיל מחדש באמת מההתחלה, אפשר להשתנות. אני רוצה לחזור לאלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אלישע בן אבויה, כשרבי מאיר הולך איתו בעקבות בשבת, רוכב אלישע בן אבויה על הסוס, כך מספרת הגמרא מסכת חגיגה, רוכב אלישע בן אבויה על הסוס בשבת, רבי מאיר הולך בעקבותיו ללמוד ממנו תורה. ואז הם דנים בפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו. שואל אלישע בן אבויה את רבי מאיר, מה אתה אומר? מה הכוונה? אומר אלישע בן אבויה, הכוונה שתלמיד חכם שסרח, הפכתי, סליחה, אומר רבי מאיר לאלישע בן אבויה, טוב אחרי דבר מראשיתו, זה אומר שתלמיד חכם ששכח את לימודו, יכול באחרית ימיו לחזור ולזכור. אומר לו אלישע בן אבויה, הרבה יותר חריף מזה, אפילו תלמיד חכם שסרח וחטא יכול לחזור. אומר לו רבי מאיר לאלישע בן אבויה, אם כן אף אתה חזור בך. אומר לו אלישע בן אבויה, לית אנא יכיל, אני לא יכול, מאוד רוצה, לא יכול. למה לא יכול? אני לא יכול כי טוב אחרי דבר מראשיתו, זה בזמן שהוא טוב מראשיתו. הכל הכל תלוי איך זה התחיל. ואבא שלי, אתם זוכרים את סיפור ברית המילה והאש וההתלהבות, ואם כך היא כוחה של תורה, אם מתקיים לבני זה לתורה אני מפרישו. אז אומר אלישע בן אבויה, כיוון שכוונתו של אבא הייתה לא לשם שמיים, לא נתקיימה בי התורה. שאלה מתבקשת, אז אולי עכשיו תתחיל? תשובה, אין כל חדש תחת השמש. אני לא יכול להתחיל, הכל תלוי במה היה אתמול. ומה היה שלשוע, התחלה גרועה, זה גרוע. והגמרא ממשיכה הלאה ואומרת, ויש אומרים, כשהייתה אמו מעוברת בו, גמרא בירושלמי, כשהייתה אמו מעוברת בו, הלכה על פתחי עבודה זרה, והאריכה מאותו עמי, נכנס ברח כתורת של עבודה זרה, ונכנס בו, באלישע בן אבויה, העובר, כערס בחאוס, כערסו של נחש. הוא עוד בתור עובר כבר היה לחוד, כבר היה בתוך החיסרון הזה. אבל רבי מאיר לא נשבר, כי רבי מאיר אומר, זה אומר שאתה נמצא בתוך מסגרות העולם הזה. ואני אומר שתשובה קדמה לעולם. שתשובה זה היכולת לחזור לנקודת הראשית שעוד לפני שהיית עובר, לפני שהיית ילד, ודאי לפני שהיית מבוגר. זאת ההתחדשות. את ההתחדשות אפשר לראות אצל רבי עקיבא בצורה מאוד מאוד ברורה. רבי עקיבא, סליחה, רבי עקיבא, קודם כל סתם, אם הייתי נספר את סיפור רבי עקיבא ורחל לאנשים שלא מכירים את סיפור רבי עקיבא ורחל, הייתי אומר להם, תראו, מעשה בבת השירים, השירים מופלגים, איזה שילוב של גיא דמק ולבייב לפני המשבר העולמי, בת עשירים באמת, שהיה להם איזה איש פשוט בבית, איזה עם הארץ, רועה צון, במשך 40 שנה ניבר מדעת, לקרוא הוא לא ידע, כמו שאומר המדרש, לקרוא הוא לא ידע, והוא היה מלא אמירות ככה, קשות ולא פשוטות, ואותה בת עשירים באה אליו יום בעיר אחד ואומרת לו, אני רוצה להתחתן איתך. הוא אומר, גם אני רוצה להתחתן איתך. אמרה לו, טוב, אז אם אתה רוצה להתחתן איתי, אני רוצה להתחתן איתך, זה בתנאי שתלך ללמוד תורה. אתה תלך ללמוד תורה. 12 שנה תלך ללמוד תורה, אתה תהיה איש מאוד גדול, ואני מאוד מאושרת. מה, תגיד, תשתגעת? אבא שלך הוא מיליונר, הוא ישמע את זה, הוא יזרוק אותך מכל מדרגות, שקל את לא תראה ממנו, לא יבוא לחתונה. אמרת לו, לא אכפת לי, אני אוהבת אותך, אני מאמינה בך. תלך ללמוד תורה, שאבא שלי לא ייתן כלום, נגור באסם בהתחלה, תשלה לי קש מהשערות, אחר כך תהיה על 12 שנה, עוד 12 שנה, הכל יהיה בסדר. אני שואל, בני כמה הם, אם אנחנו לא יודעים? אם אנחנו לא מכירים אותם, זה מעשה שמתאים פחות או יותר, נראה לי. כן, אז זורקים פה כל מיני אופציות, אני אגדיר את זה בשפה ישראלית יותר. זה נע איפשהו בין הגיל שלפי החוק בישראל מותר לעלות במעלית לבד, כמו 14, ועד הגיל שאפשר להוציא תעודת זהות, 16. בין 14 ל-16 זה מאוד מתאים, זה חלומות יפים. זה לא מתאים באדם יושב בין 40? הבן אדם רציני. אבל רבי עקיבא הוא הלומד ילד במובן הנפשי. הוא איננו זקן במובן של מה שהיה הוא שיהיה. גם רחל היא כזאת. שימו לב, כמה רבי עקיבא רואה את האבן ואומר, אבנים שחקו המים. מה הוא בעצם אומר? האבן הזאת נראית בלוק. נראה שאין סיכוי לפצח אותה. אי אפשר לחלחל דרכה. וכשאתה מסתכל טוב טוב במים, ברבות השנים, אתה מגלה שהאבן הזאת היא נפעלת מהמים, היא נמוכה בתוך המים, ואז זה אומר גם הלב שלי, לב האבן וכו'. אנחנו מכירים את ה... אני שואל, כמה פעמים הוא ראה את האבן הזאת בתוך המים? עשרות פעמים? מאות פעמים הוא היה רואה צון, הוא לקח אותם להשקוט אותם במעיין הזה. כל יום לפחות פעמיים ביום צריך להשקוט את הצון. כפול 365 ימים בשנה, כפול, לא יודע כמה זמן הוא עבד שם, בטח אחרי שהשתחרר מהצבא, 21 עד 40. אז אני גרוע בחשבון, אז נשמע לי המון. המון פעמים הוא ראה את האבן שם במים. ועד עכשיו הוא לא שם לב מה עושים המים לאבן. אבל רחל, שגם אותו ראתה כבר המון פעמים, היא ראתה וראתה וראתה, אבל פתאום היא ראתה אותו בעומק. פתאום היא ראתה אותו בעיניים מתחדשות. והיא רואה את אותו אדם שנראה נבער מדעת ושונאת על מדי חמים, ורואה לאן הוא יגיע. והיא מחדשת אותו, והוא מחדש את המבט שלו, ואם כבר במים ואבנים עסקינן, אז סתם אמירה חשובה, כשהגמרא אומרת במסכת קידושין, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. המנובל זה היצרה, זה ההוא ההוא מקודם. אז אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא, נימוח. אם ברזל הוא, מתפוצץ. אני שואל, הגמרא לא החליטה מה הוא? אבן או ברזל? תחליט, אבן או ברזל? תשובה, מה? גם וגם, כנראה שזה תלוי באיזה יצר מדובר, כנראה זה גם תלוי באיזה אדם מדובר, או איך הוא מתייחס ליצריו, ובעיקר איך הוא מחליט להילחם ביצריו. יש אדם שהוא מתייחס ליצריו כברזל, ברזל אי אפשר על ברזל. אם ברזל הוא, מתפוצץ. כלומר, צריך להיכנס ביצר הרע הזה, בלימוד תורה כזה, שמשמיד אותו מכל וכל. אחרי שאתה מפוצץ יצר הרע, יש הרבה עדף, לפעמים כשקצת יש כמה פצועים, ובעיקר לא נשאר כלום מהיצר. אבל יש עוד סוג של יחס, היחס של רבי עקיבא, שאומר, אם אבן הוא, נימוח, אבנים שחקו המים. מה זה אומר? יש לי פה במקרה לא מתוכנן. זה מים. המים המינרליים, כשהמים האלה ירדו מהשמיים, ההרכב שלהם היה H2O. ככה למדנו. המים האלה, דו פחמות, נטרן, סידן, כלורידים, מגנזיום, חנקות, זה נשמע כמו כל נדרה. מפחיד. בסוף למי שככה מרים גבה, לא מבין מה קורה, אז כתוב ערך הגבה 0.6. ככה כתוב, בסוף כל מים מינרלים. הגבה מורמת כי היא שואלת את עצמה, מאיפה הגיעו כל הכללות האלה? תשובה, זה אבנים שחקו המים. המים המינרליים, אלה מי מעיינות, H2O, שסחפו איתם במהלך השנים את הפסולות, את האבנים, את כל הדברים הללו, והפכו אותם בסופו של דבר לחלק מהמים. אתה לא, אתה משלם על זה יותר. אתה פרייר. אתה משלם על זה יותר. אתה ניזון מהאבנים שנשחקו. רבי עקיבא, איש ההתחדשות, מבין שלחסל את יצר הרע שלה אתמול זה פעולה לא פשוטה, אבל יחסית היא קלה והיא גם מיואשת. לחדש את הכוחות שהיו לי אתמול למשהו מתוך תורה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. והוא הופך את המים שלו, את האבנים שלו, לחלק מהמים, לכוח מאוד מאוד גדול בנפש. רבי עקיבא, אנחנו תמיד מתפעלים מההתחדשות הראשונה שלו, ואני חושב שההתפעלות הגדולה היא מההתחדשות השנייה שלו. כי רבי עקיבא עזב את הבית, 24 שנים הוא לא בבית, ורחל ויתרה על הכל, והוא ויתר על חיי משפחה ועל כל מה שזה אומר, ואחרי 24 שנים זה כאילו הצליח, 24 אלף תלמידים. אבל אחר כך, אומרת הגמרא, 24 אלף תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד שבין פסח לעצרת. כלומר, כל ההתחדשות הזאת מתה. כל התורה שבשבילה הוא יצא, והתחדש, והבנים שלך, הכל נגמר, הכל מת. אדם נורמלי נהיה לא נורמלי במצב כזה. אדם נורמלי משתבשת עליו דעתו. הוא אומר, לא היה שווה כלום. מה עשה רבי עקיבא? מיד הלך לרבותינו שבדרום ולמדם תורה. רבי עקיבא מתחדש שוב פעם בגיל לפי הגמרא, בגיל של קרוב ל-80, קרוב ל-70, סליחה, ויוצא לדרך חדשה. אז גם התורה תתחדש, לתורה של ואהבת לך כמוך, אז יוצאים לדרך חדשה. נסכם את החלק הזה. נקודה ראשונה שמבחינה מאוד חזק בין מבוגר לילד, זו נקודת ההתחדשות. זה היכולת להתחיל באמת מחדש, באמת באמת. נייר מחוק זה נייר שלא מוכן להתחיל מחדש. מה שכתוב עכשיו, וגם שאריות ממה שכתבו קודם, וגם מקודם. זה מאוד מזכיר את אלישע בן אבויה, הגמרא מספרת בבבלי, אומרת כך. פעם אחת פגש רב יהודה, שמואל את רב יהודה, שנשען על משקוף הדלת והיה בוכה בחימר. שאל שמואל את רב יהודה, שינה נעמי קבחית, מה קרה למה אתה בוכה? אמר לו, אם אנשים גדולים, כמו דואג אחיתופל ואלישע בן אבויה, שידעו תורה פי כמה וכמה ממני, התרסקו ונפלו, מי ערב שהתורה שלי תחזיק מעמד? מי ערב לזה? לכן אני בוכה. אמר לו שמואל, הסביר לו על כל אחד מהם, ואמר, אלישע בן אבויה, סיבת הנפילה שלו, שתי סיבות. אמרו עליו על אלישע בן אבויה, זמר יווני לא פסק מפומי, לעולם לעולם הניגון היווני, ולא מדובר פה דווקא על בוזוקי וסרטקי, מדובר על תרבות ועל תוכן של תרבות, לא פסק מהפה שלו. אמרו עליו על אלישע בן אבויה, כשהיה יוצא מבית המדרש, ספרי מינים היו נושרים לו מחיקו. כלומר, אלישע בן אבויה תמיד היה כותב בעברית, אבל גם בעוד כמה שפות, ותמיד עושה השוואות, ותמיד, והוא לא היה מוכן באמת באמת ללכת על הדבר האחד בצורה שלמה, וזה אולי מביא אותנו אל עוד הבחנה מאוד גדולה בין ילדים למבוגרים. ההבחנה הבאה, אולי שיעור קצר בפקולטה לפסיכולוגיה של ניירות, בפקולטה שלא הרבה אנשים לומדים בה, אבל לא התקבלתי לאחרות, אז הלכתי לזה. פקולטה לפסיכולוגיה של ניירות. זה עובד כך, שיעור ראשון, גם האחרון. נייר חדש. מה זה נייר חדש? נייר חדש, הוא פעם היה עץ ביערות הגשם בברזיל. חתכו אותו, היה מאוד בצער גדול, אבל אמר, טוב, אולי עשו ממני משהו טוב. בסוף עשו ממנו נייר. אמר, טוב, אם נייר, אז הגשמת החלום שלי, שמישהו יכתוב עליי משהו. ישב בחנות, חיכה בתוך מחברת, יום אחד מישהו קנה אותו, בא לכתוב. אמר לו הנייר, אתה בטוח שמה שאתה הולך לכתוב זה טוב? אמר לו הכותב, כן, טוב, טוב. אמר לו, טוב, אז תכתוב. כלומר, היה לו את האמון, את התמימות הפשוטה, שבסדר, תכתוב עליי, זה בסדר גמור. שאלנו, למה הלומד זקן לא דומה לדיו כתובה על נייר ישן? תשובה נורא פשוטה. כי פסיכולוגיה של נייר ישן, מה זה נייר ישן? נייר ישן, זה בכל דבר בחיים יש את הדבר הזה, זה רק משל, נייר ישן זו המחברת הראשונה בפקטה שנמצאת הכי למטה במדף של המחברות. זה הנייר הישן. את המחברת הזאת שמו שם כבר לפני 10 שנים. הספק הראשון שם שם פקטה. מאז כולם קונים מלמעלה, קונים מלמעלה, קונים מלמעלה. כמעט נגמרת החבילה, בא הספק, מעמיס עוד. תמיד קונים את הלמעלה. המחברת התחתונה זו מחברת עם ניירות חדשים, שמתגעגעת, מתחננת, מתפללת, שמישהו כבר יכתוב עליה משהו. היא מוכנה להתמסר לגמרי בקלות, בלי לשאול שאלות, היא לגמרי תמימה. אבל הנייר המחוק זה משהו אחר. מה זה נייר מחוק? נייר מחוק זה נייר שפעם היה נייר חדש ותמים. מישהו רצה לכתוב עליו, אומר, תכתוב, מאמין לך. הבן אדם כתב. אחרי כמה זמן הוא בא ואומר, רגע, רגע, מחברת, סליחה, מצטער, לקח מחק, מחברת בשוק. האמנתי לך. טעיתי, טעיתי. לא חשבתי עד הסוף. עכשיו זה באמת. עכשיו בא לכתוב עוד פעם. אחר כך שוב פעם מוחק, עוד. בסוף המחברת אומרת, סליחה, סליחה, תעצור. אתה בטוח שמה שאתה רוצה זה באמת? זה מאוד מאפיין, מאוד מאוד מאפיין את ההבדל בין ילדים מבוגרים. ילדים עם נייר חדש. אתה אומר להם משהו, הם מאמינים. אתה אומר להם איזה מילה, הם מקבלים. תמימות מכאן עד הודעה חדשה. מבוגר, אני אספר לכם סיפור אמיתי על מבוגר, כדי שנדבר משהו על ספקנות של מבוגר. הסיפור לא ישמע אמיתי, לא תאמינו לשום מילה, כי אתם מבוגרים. כלומר, מי שיאמין, סימן שהוא... בקיצור, אבל הסיפור האמיתי, אני הייתי שם. אני מעיד על הסיפור, אם אתם מקבלים את עדותי ממקור ראשון, הייתי שם שחקן משנה בתוך הסיפור. אז זה הלך כך. הייתי בדרך, לי יש איזה פציעונת קלה בברך, שבגללה אני בטיפולי פיזיותרפיה. זה... פצעתי פעם, מבצע מאוד מאוד... דברים שלא הכל עדיין ניתן לספר. מבצע במשחק כדורגל אחד, ש... אז מאז איסורים ומרקים, קיצור, לא כזה רציני. הלכתי איזה מכון פיזיותרפיה, הכניתי את הרכב מגרש החנייה, משם מדרגות, רמות אשכול פה, מדרגות בדרך לפיזיותרפיה, אני מתחיל לעלות, בדרך יורדת מישהי ש... אני מתאר לעצמי שבחיי היומיום היא אישה, כבת 50 ומשהו, 60 ומשהו, אבל באותם רגעים היא התחפשה לבוילר. הגברת הזאת, כולה עצבנית, השן יוצא לה מהאוזניים, צבעים, אדום, כחול, משמשים ברבוביה, כולה אש, גופרית, השן, הכל. ראיתי שהיא במצוקה. אמרתי לה, אפשר לעזור לך, גברתי? הסתכלת עליה במבט, הסתכלת על מגרש החנייה, במבט זועם, היא אומרת לי, זאת שלך? הסתכלתי, הייתה איזו מכונית שחסמה את הרכב של המגרש החנייה. רגעים לא פשוטים. עכשיו, הבנתי שזה לא זמן לבדיחות שם על המדרגות, כי הייתה מסוגלת להכל, אבל האמת, כשהסתכלתי על המכונית, רציתי להגיד לה את האמת, לא הייתי מתנגד בכלל. מכונית, מכונית. אז אבל הבנתי שזה לא זמן לבדיחות, אמרתי, זה לא שלי. איזה אנשים, תראה מה עושים, הלכתי לחצי שעה, חסמו לי את הרכב, ואני ממהרת, אני אצא מפה, כולה עכשיו, כולה תבערה, הסתכלתי עוד מבט, ראיתי, זה משהו שאני לא יכולה להגיד בשיעור נשים, אז אני אומר את זה עכשיו מהר, שאף אחד לא ישמע, ראיתי שזה חסימה, איך לומר, בואו נגיד את זה בארמית, שלא נבין. חסימה דנשי. זה לא חסימה דגברי. זה לא חסימה דגברי. ואיקה ביניי הוא טובה. בין חסימה דגברי לחסימה דנשי, איקה ביניי הוא טובה. אז אמרתי לה בתור גברי, אמרתי לה, בשלב ראשון אמרתי לה, את רוצה שאני אכוון אותך? אולי נעזור לך לצאת? אמרה כן, תודה רבה, ירדנו למטה, היא הולכת, סועדת לקראת האוטו, חצי מטר לפני האוטו, הבן אדם, האישה, קופת במקומה, עוצרת. לא הבנתי מה קורה, חיכיתי שנייה, אמרתי, גבירתי, את רוצה להיכנס לאוטו שאני אכוון אותה? קופת. אמרתי, גבירתי, אני לא נעים להגיד לך, אני ממש ממהר. יש לי פה עוד דקה תור בפיזיותרפיה, חייב להגיע, את רוצה שאני אכוון? הבנתי שהיא פוחדת לצאת, אז אמרתי לה, זה גם עושה לך טוב, באמת, את רוצה שאני יוצא את האוטו בעצמי? אפילו לא תכווני אותי, אני אצא. את רוצה, את רוצה שאני יוציא את האוטו בעצמי? אז תשמעו משפט. באמת, אם לא הייתי שם, לא מאמין, אז אתם חופשים לכפור. היא מסתובבת, היא אומרת לי ככה, תראה, להוציא את האוטו הזה לבד, גם אם תכוון אותי, אני לא אצליח. כשאתה תוציא את האוטו, אומרת לי, תראה, אתה לא נראה כזה, אבל היום אי אפשר לדעת שום דבר. אמרתי לה, גברתי, תקשיבי, יש לך בדיוק שנייה, להחליט אם אני כזה או רק נראה, אני ממהר. נתנה לי את המפתחות, נכנסתי לאוטו, ענתי את הסוויץ' ישר צעקה לי הרדיו את כל האמת ואת כל החדשות בכל הקולות עם הסוויץ'. קחתי רוורס, לא כזה נהג גדול, אבל זה הצליח. אחורה, המבט אחורה, התיישרתי, המבט קדימה, האישה נעמדה מול הפגוש באמצע, ככה, כזה תנוחת הפגנות כזאת, כן? אומרת ככה, כאילו היא אומרת כך, עוד לא החלטתי אם אתה גנב או לא, אני מאוד מקווה שאתה לא רוצח. נעמדה, חוסמת בגופה את הגנב, לבד, יברח מהרכב, יצאתי החוצה ואמרתי לה, אמרתי לה, אני חייב להגיד לך משהו. ידעתי שלא תאהב את זה, אבל כבר לא אכפת לי. אמרתי לה, אני חייב להגיד לך משהו. הפתעה. העולם הזה לא כזה רע? לא כל האנשים שמציעים עזרה במדרגות ברחוב עם גנבי מכוניות? לא כולם פושעים, לא כולם רעים. אפילו זה שחסם אותך, המגיל הזה, אפילו הוא פשוט חשב שתוכלי לצאת. ואמרתי לה, עוד משפט, סליחה שאני מתערב לך בחיים, אבל כשפתחתי את האוטו, מיד מישהו שם צעק עליי את כל האמת. יש לי תחושה שאת יותר מדי מאמינה להם, שכח לפתוח עיניים לבם, מה פה באמת קורה? ואני אומר, נפרדנו לא כידידים. מיותר לציין. לא הצלח, כאילו הסוף היה אמור להיות, והיא חזרה בתשובה, והיא הפכה לילדה, היא לא הפכה לילדה, היא לא חזרה בתשובה, והיא לא מדברת איתי עד היום, וגם לא נפגשנו מעולם. אז בסדר. זה מאוד מאפיין. אפשר לבוא לתורה, אפשר לבוא לעולם, אפשר לבוא לריבונו של עולם, באמון. אני איתך. אני פה נותן מעצמי לגמרי, ואני הולך על זה. אפשר לבוא עם אלף ספקות והתלבטויות וחוכמות, ואלף ואחד דברים, זה אלישע בן אבויה שבא עם כל האופציות, ספרי מינים נושרים לו מחיקו, זמר יווני לא פוסק מפיו, הוא לעולם לא עוצר ואומר, אני כאן וזהו, הנני, אני פה, אני רוצה לקבל את הדבר הזה. ומרגע הראשון הוא בעצם לא בא כילד. רבי עקיבא היה מאוד מבוגר בתחילת דרכו, מלא ספקנות, מלא זלזול, אבל ברגע שהוא עבר את המהפך שלו, כתוב שרבי עקיבא הלך ללמוד עם הילדים. הוא הלך לשמוע את האמונה התמימה והפשוטה והענוותנית של ילד, את משהו שמוכן לקבל באמת באמת. ואני אסיים בהבחנה האחרונה שמבחינה בין מבוגרים לילדים. ההבחנה הזאת תופיע בצורה מאוד חזקה במוצאי שבת הקרוב, שבת תשובה, במוצאי שבת. זה קשור למאורע שקורה, אני חושב, בכל בית כמעט, בין פחות או יותר בשעה 7, 8, 9 בערב, כל בית לפי הרוח שלו, השעה שבה משכיבים את הילדים. אנחנו הגברים לא מכירים תמיד את השעות האלה, כי אנחנו היינו חכמים מספיק בשביל, כמו שנאמר, תפילות, אבות תקנום. אני מבין שאנחנו מבינים אחד את השני, אז זה הכל בסדר. אתה רווק, אתה מתלבט, כן תפילה במניין, לא תפילה במניין, אולי עכשיו, אולי אחר כך, יש לך ילדים, יש לך מספיק ילדים בשביל להגיע למסקנה שהכל בזמן. מתארגנים על הילדים בבוקר, שחרית. מתארגנים על ככה ארוחת ערב, שטיפות כלים וזה, מנחה קטנה. יכול להיות שהיית גם בגדולה קודם, אבל ליתר ביטחון, למה גדולה קטנה, בכל זאת גם קטנה. אחר כך כשכבר ממש זה השכבות לישון, וזה ממש הקטע הקשה, אין מה לעשות, לא נאכזב את יעקב אבינו. תפילת ערבית, הכל מסודר. אז באותם רגעים, שאתה מתפלל בכוונה, אז בכל בית בעולם, אני חושב שיש בו ילדים קטנים, קורה הדבר הבא. באיזשהו שלב צריך לישון, לא רוצים, לישון, לא רוצים, כן רוצים, לא רוצים, בסוף נשבר לאמא, לוקחת את הילד, נגיד שהוא מספיק קטן בשביל לקחת אותו, לקחת אותו, שם אותו במיטה, שמיכה, דובי, לישון, נגמר, נגמר היום. ואז יש שתי זירות התרחשות מאוד מעניינות בחיים. זירה אחת קורית אצל הילד. הילד יש לו תפילה, קריאת שמע שעל המיטה. הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, 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 תעשה שאני כבר יהיה גדול. שאני יהיה מבוגר. שאני אוכל לישון מתי שבא לי. שלא יכריחו אותי איך לישון. שאני אוכל להיות ער כמה שאני רוצה. בבקשה, בבקשה. באותו רגע ממש, יש תפילה אצל אמא, שמתפלל כך, ריבונו של עולם, היא רואה את כל מה שיש לה לארגן, לסדר, להכין למחר, שזה ריבונו של עולם, כמה הייתי רוצה להיות עכשיו ילדה קטנה, שמישהו ייקח אותי בכוח, יסגור לי את כל העניינים, ייקח אותי, שים אותי במיטה, שמיכה, דובי, לישון, נגמר היום, מישהו שיגמור לי את היום הזה, במוצאי שבת שובה מחליפים את השעון, משעון קיץ לשעון חורף. מה זה אומר? מה? או, בדיוק. אז באמת פעם שמעתי זה ברדיו, כאילו זה כבר רשמי. קרינית אמרה, הלילה בחצות או באחת, או לא יודע מה, ינום מחוגי השעון אחורה, ותהיה השעה, לא יודע, 11-12, עוד איך זה עובד, ותהיה עוד שעה לישון. חשבתי לעצמי, איזה ילד שהיה עורך חדשות היה כותב שטות כזאת? אין ילד בעולם שאומר, ותהיה עוד שעה לישון. תהיה עוד שעה לשחק, תהיה עוד שעה יותר, תהיה עוד שעה לחיות כאן. במידה רבה, כוח ההתחדשות של ילד, הענבה של ילד, נותנת לו, הכוחות האלה נותנים לו גם שמחה. יכולת להיות כאן באמת, יכולת לחוות את העולם במלוא עוצמתו. המבוגר יודע שהשינה היא אחד מ-60 מן המיטה. הילד חי את זה, הוא לא צריך הסברים. הוא שם. ואני חושב שמה שמתווה לנו אלישע בן אבויה בעקבות חייו, זאת אמירה שאומרת, בכל אחד מאיתנו המבוגרים, הרי היינו ילדים פעם, ונקודות הילדות נמצאות שם בפנים, נקודות הענבה וההתחדשות, והיכולת באמת ללכת אל החיים האלה, באמת עם עיניים של ילד, עם כל השנים ועם כל הניסיון ועם כל הבגרות, והדבר הזה לא יסולא בפז, מזכה לתשובה גדולה, לתשובה מאהבה. בעזרת השם, שנזכה להתחדשות הזאת, תודה.